בעזרת השם, בסוף השבוע הזה יש לנו את יום כיפורים. דיינו ביום שישי בערב, ליל שבת ויום שבת, זה יום הכיפורים. אז נדבר קצת על עניינו של היום הזה. יום הכיפורים מוזכר בתורה בארבעה מקומות. המקום הראשון בחומש ויקרא הוא פרשת אחרי מות. שם כתוב בעיקר סדר העבודה של כהן גדול ביום הכיפורים. כתוב שם גם העניין של התענית שיש ביום הזה, והכפרה שיש ביום הזה, אבל בעיקר מה שהתורה מעריכה שמה, זה לבאר את הפרטים של סדר העבודה של הכהן גדול ביום הכיפורים, עבודה מיוחדת שאין דומה לה בשאר ימות השנה. המקום השני זה בחומש מקרא בפרשת אמור, שם כתוב את פרשת המועדים, מהתחלת הכתוב שבת ופסח, ושבועות, ספירת עומר ושבועות לראש השנה, ואז יום הכיפורים, אחרי זה סוכות ושמיני עצרת. שם גם כתוב יום הכיפורים, ושם בעיקר התורה מפרטת את דיני התענית והאיסור מלאכה שיש ביום הכיפורים. המקום הבא זה שוב בחומש ויקרא בפרשת בהר, שם כתוב בעיקר על פרט אחד, אחת ל-50 שנה, בזמן שהיה בית המקדש קיים, היה לו את יובל. וביובל יש מצווה לתקוע בשופר ביום הכיפורים, עוד כמה הלכות שיש ביובל שהם ביום הכיפורים, אז על זה כתוב שם. המקום הרביעי זה בחומש במדבר בפרשת פנחס, שם כתוב על הקורבנות המוספים שמקריבים בבית המקדש ביום הכיפורים. דהיינו יש שתי סדרות של קורבנות ביום הכיפורים. יש סדרה אחת של קורבנות המוספים, כמו שיש בשאר החגים קורבנות מוסף, שזכר לזה יש את תפילת מוסף, ומלבד זה יש את הסדרה של קורבנות של הכפרה של יום הכיפורים, שכהן גדול מקריב, שזה כמו שנזכרנו כתוב במקום הראשון בתורה ביום הכיפורים פרשת החינות. את היום הזה הוא מהרבה בחינות היום הכי מיוחד שיש לנו, היום הכי מיוחד שיש לנו בשנה. התורה כותבת על היום הזה בפרשת החינות, בפרק ט"ז פסוק ל' כך: כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני אדוני תטהרו. אני חוזר שוב על הפסוק בלי נדר, כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני אדוני תטהרו. 12 מילים הפסוק הזה, הפסוק הזה אומר לנו שביום הזה, זה יום מיוחד לכפרה על כל החטאים. מה השורש שהיום הזה, הוא היום המיוחד לכפרה על כל החטאים? אז צריך לדעת שלכל דבר בתורה יש הרבה מאוד שורשים שרובם נעלמים מאיתנו. כמו שכותב הרמב"ם במלכות תשובה פרק ג' הלכה ד' על תקיעת שופר, שאגב שהוא בא לומר טעמים לתקיעת שופר, טעמים חשובים, אבל עיקר הטעם זה גזירת הכתוב. גזירת הכתוב לא הכוונה שאין טעם, אבל שיש טעמים שהם נעלמים מאיתנו. יש מאות אלפי טעמים סודיים לכל דבר בתורה שהם נעלמים מאיתנו. אבל אחד הטעמים שכן כתוב בא על זה בחז"ל, כפי שאנחנו יודעים מחומש שבות פרשת כי תישא, משה היה מעמד הר סיני מתן תורה בחג השבועות בשישה בסיוון, שזה היה היום של ההתגלות המרכזית של השם יתברך לעם ישראל. אחרי זה משה רבנו עלה ל-40 יום ו-40 לילה, היה עם השם יתברך למעלה כדי לקבל את התורה. את עשרת הדיברות קיבלו במעמד הר סיני, כלול בהם עוד הרבה דברים, אבל מפורש זה 10 מצוות. ואחרי זה משה רבנו עלה לשמיים ללמוד את שאר התורה. בסוף היותו שם, עם ישראל נכשלו בעגל, ואז משה רבנו ירד ושבר את הלוחות, ואז 40 יום ו-40 לילה הוא התפלל על עם ישראל, ועוד 40 יום ו-40 לילה שהוא היה למעלה לקבל את הלוחות השניות. ואז גם כן הוא הוסיף להתפלל על עם ישראל, ואז הקדוש ברוך הוא התרצה לחפר להם יותר מאשר ב-40 האמצעיים. השלמה של 40 יום האחרונים זה היה ביום הכיפורים. אז משה רבנו ירד עם הלוחות השניות. אז יש בזה שתי כוחות ביום הכיפורים. אחד, שאז משה רבנו ירד עם הלוחות השניות, שזה הלוחות שנשארו לנו שלמות, שזה קדושה גדולה מאוד, נקראים לוחות הברית, לוחות הברית. כל מקום שכתוב ברית כתוב בנו רגל, סדר יצירה, פרק ראשון דף י', שהכוונה שזה דבר שיש לו כוח המחבר את עם ישראל להשם יתברך. ודבר שני, שאז הושלמה הכפרה יותר ברצון מאשר לפני כן שב-40 אמצעים הכפרה הייתה פחות ברצות. אז כיוון שהייתה אז כפרה גדולה, אז היא מוקבל לדורות כיום של כפרה. אבל צריך להבין שזה מעבר, השורש של הכפרה הוא שביום הזה יש כוח מיוחד להתחבר להשם יתברך. החיבור להשם יתברך זה באמת השורש של האדם. בני אדם לא יודעים עד כמה החיבור הנפשי על השם יתברך זה השורש של כל הדברים הטובים שיש בעולם. אנחנו רואים בתפילת 18 הרבה שבחים להשם יתברך והרבה בקשות. אבל איך מסיים את התפילה? הברכה האחרונה זה שים שלום טובה ובך, חיים חן בחסד, ברכה ממלאנו ועל כל ישראל עמך. מבקשים על השלום, שזה דבר חשוב מאוד. אבל אחרי זה, כסיום של ה-18, מה מבקשים? וברכנו, אבינו, כולנו כאחד באור פניך. כי באור פניך נתת לנו השם אלוקנו, תורה וחיים, אהבה, בחסד, צדקה ורחמים, ברכה ושלום. כל הדברים הטובים שורשם שם, בדבר אחד. החיבור הנפשי אל השם יתברך. זה השור של כל הדברים הטובים, וכל הדברים הרעים שורשם בפירוד מהשם יתברך. העונש, מהעונשים הכי קשים שכתובים בתורה על עבירות, זה עונש קרת, ונחרטה הנפש. זה כולל כל מיני דברים לא טובים, אבל השור של הדברים הלא טובים האלו, הוא בפירוד שהנשמה נפרדת מהשם יתברך. כך מסביר החפץ חיים את העניין, ששורש העונש של הקרת זה הניתוק מהשם יתברך. שזה מביא המון המון דברים לא טובים. קראנו בתורה לא מזמן בפרשת וילך, פרק למד א' פסוק י"ז. כתוב שם, ועזבתים והסתרתי פניי מהם והיה לאכול. אחרי התוכחה שכתוב על עם ישראל, ומצאו רעות רבות וצרות, ואמר ביום ההוא, הלא על כי אין אלוקי בקרבי מצאוני הרעות האלה. אומר הרמב"ם בספרו המורה נבוכים, קרוב לסוף הספר, שהפסוק הזה הוא שורש הבנת התורה, ששורש כל הדברים הלא טובים זה, הלא על כי אין אלוקי בקרבי מצאוני הרעות האלה. כמה שיש ריחוק מהשם יתברך, זה מביא את כל הדברים הלא טובים. לצד שני כותב אבן עזרא, בפירושו לחומש שמות, שבכל התורה יש פשט, רמז, דרש וסוד. אומר, מה הסוד המרכזי של כל התורה כולה? שאם אדם מתחבר חזק להשם יתברך, הוא מקבל ישועות ונפלאות, ושמירה והצלה למעלה מדרך הטבע. שורש כל הדברים הטובים זה החיבור להשם יתברך, ושורש כל הדברים הרעים זה הניתוק מהשם יתברך. וביום הכיפורים זה היום שבו הכי אפשר להתחבר חזק להשם יתברך. אין יום שאפשר יותר מזה להתחבר לשם ברך. גם מבחינה רגשית קורה שבן אדם לפעמים ביום אחר מצליח להרגיש מחובר יותר, וזה חשוב. כל חיבור שאני מרגיש חיבור, יש בזה ממשות, זה לא דמיונות. אבל החיבור הפנימי הכי מהותי שיש לאדם אל השם ברך, זה ביום הכיפורים. ביום הזה הכוח של השטן הוא הרבה יותר חלש. לא שאת ביום הזה בכלל יצר הרע, צריך גם אדם ביום הזה לשמוע את עצמו חזק חזק מהיצר הרע. אבל יצא השטן ביום הזה פחות חזק מאשר בימים אחרים. יש כוחות שאין לו אותם בכלל באותו היום. כעת התורה נתנה לנו כמה מצוות מיוחדות ליום הזה. העיקריות שבהם זה התענית שאסור לאכול מתחילת כיפור, שזה בתחילת הלילה משקיעת החמה של סוף יום שישי, סוף יום תשעה בתשרי. יום הכיפורים זה תאריך של 10 בתשרי, אז משקיעת החמה של סוף יום 9 בתשרי, השנה זה יוצא, והשנה הזאת שנת תשע"ח, זה יוצא ביום שישי לימי השבוע 9, ושבת זה יום כיפור, כל שנה זה משתנה, יש שנים שזה בימים אחרות, בימים אחרים, אם אחד שומע את השיעור הזה בשנה אחרת, אז זה לראות לאותו שנה באיזה יום זה, אבל תמיד זה שערב כיפור זה 9 בתשרי, וכיפור זה 10 בתשרי. איזה יום זה בימי השבוע, זה משתנה משנה לשנה, השנה, תשע"ח, ערב כיפור 9 בתשרי זה ביום שישי, ויום כיפור 10 בתשרי זה שבת. אז מי השקיעת החמה, החמה שוקעת בסוף יום תשעה בתשרי, אז מתחיל הצום, ועוד קצת לפני כן כבר מתחיל הצום, יש דין של תוספת, למדו חכמים בגמרא במסכת ראש השנה בדף ט' בפסוק, שיש מצווה להוסיף מחול על הקודש, קצת לפני השקיעה כבר להתחיל הצום, ועד סוף יום עשרה, היום עשרה לא מסתיים בשקיעת החמה, אלא בצאת הכוכבים, שיש כבר הרבה כוכבים בשמיים, וגם על זה עוד קצת מוסיפים אחרי זה. כל אחד יסתכל בלוח, לפי המקום שהוא גר, מתי הזמן של כניסת הצום, מתי הזמן של סוף הצום, זה יוצא בערך 25 שעות. אני אומר בערך, בדיוק כל אחד יסתכל בלוח, ולפי המקום שלו, ולפי המנהג של רבותיו, בפרטי הדיוק של הדברים. על כל פנים, אז התענית ביום הזה, זה המצווה המרכזית של היום. בשום אופן לא לאכול ולא לשתות שום דבר. אם יש אחד חולה באופן שיש חשש פיקוח נפש, אז פיקוח נפש דוחה את התענית הזאת, אבל צריך לשאול רב איך בדיוק לעשות, מתי לאכול וכמה לאכול. יש לי סיבה שאני לא נכנס כאן בפרטים, כי חשוב מאוד בדבר הזה לשאול רב, אז כל אחד אם יש חס ולצורך בדבר הזה, ישאל לחולה, או ליולדת או משהו, כל דבר שיש חשש בפיקוח נפש, אז כל אחד ישאל רב את הפרטים בדיוק. המצווה השנייה שחמורה מאוד גם כן, זה לא לעשות מלאכה ביום הכיפור, כמו שבת. כל דבר שאסור לעשות אותו בשבת, אם זה להדליק אש, לחבות אש, להדליק חשמל, לחבות חשמל, לנסוע ברכב, לכתוב, להשקות גינה, לשתול צמחים, כל מה שעשו בשבת למתת אבות מלאכות עם התולדות שלהם ועם ההוספות של הגזרות עליהם, כמו שבא השורש הזה במשנה במסכת שבת, בפרק שביעי בדף הימים למודע לפעות בגמרות שם, בדף הזה בדף הימדלת ועלה, כל הדברים שעשו בשבת עשויים גם ביום הכיפורים. שני האיסורים האלו, איסור אכילה ושתייה ואיסור עשיית מלאכה, הם האיסורים החמורים ביותר שביום הכיפורים. עליהם כתוב בפרשת אמור לשונות קשים, ממש לשונות חריפים. יום הכיפורים זה מתנה שהשם נתן לנו, אבל זה גם מחייב, זה לא התנדבות, אתה רוצה, תעשה, אתה לא רוצה, תגיד לא, לא תודה, לא צריך את המתנה, לא, זה מחייב, ואם אדם חס וחלילה נכשל בזה, כתוב על זה דברים מאוד מאוד חמורים. נקרא בלי נדר את מה שכתוב בפרשת אמור על יום הכיפורים, וידבר אדוני משה לאמור, אך בעשור לחודש השביעי הזה, למה זה נקרא החודש השביעי? בגלל שסופרים את החודשים בתורה מחודש ניסן, כתוב בפרשת בו על חודש ניסן, החודש הזה ראשון הוא פרשת בו פרק י"ב. כתוב כך. בתחילת פרק י"ב של חומש שמות בפרשת בו. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון, אל משה ואל אהרון בארץ ניסן, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. מסבירה הגמרא במסכת דושנה פרק ראשון, שבכלל כוונת הפסוק, שמתחילים לספור את החודשים בתורה בחודש ניסן. אז אם סופרים ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, אלול, תשרי, החודש השביעי זה חודש תשרי. אז לכן התורה קוראת פה לחודש תשרי, החודש השביעי. וכמה מקומות, כך נקרא בתורה חודש תשרי, החודש השביעי. אז אומרת לנו התורה, פרשת אמור, וידבר אדוני אל משה לאמור, אך בעשור לחודש השביעי הזה, יום הכיפורים הוא. מקרא קודש יהיה לכם, ועיניתם את נפשותיכם, והקרבתם אישל אדוני. בכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה, כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם לפני אדוני אלוהיכם. אז ראינו כאן בפרק כ"ג פסוק כ"ז כתוב את המצווה לצום, ועיניתם את נפשותיכם, בפסוק כ"ח כתוב, וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה, כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם בפני אדוני אלוהיכם. ואז התורה כותבת בפסוקים כ"ט ולמד דברים חריפים מאוד על זה. כי כל הנפש אשר לא תרונה בעצם היום הזה, ונחרטה מעמיה, וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה, ואהבתי את הנפש ההיא מקרב עמה. אז כתוב פה, עונשים חמורים מאוד למי שאוכל או שותה ביום הכיפורים, או למי שעושה מלאכה אסורה ביום הכיפורים. חוזרת התורה ואומרת שוב, כל מלאכה לא תעשו, חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם. שבת שבתון הוא לכם, והניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב, מערב עד ערב תשבתו שבתכם. התורה כותבת לנו כאן את זה, חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם. למה התורה צריכה להדגיש את זה? אז יש מפרשים שהכוונה כך, כיוון שכתוב לנו בפרשת אחרי מות סדר עבודה ארוך של כהן גדול ביום הכיפורים, ושל הכהן גדול בבית המקדש, אז אחד היה יכול לחשוב בטעות שכשנחרב בית המקדש, אז אין את המצווה הזאת של בכלל עצום, או לטעות לחשוב שאין מצווה לעצום, או לא לעשות מלאכה, או בארץ אחרת שאין בה בית מקדש, אין, אז אחרי תורה מתנישה לנו, לא. כל מלאכה לא תעשו, חוקת עולם לדורותיכם, בכל מושבותיכם, זה תמיד, חוקת עולם לדורותיכם, בכל מושבותיכם, זה בכל הזמנים, ובכל המקומות, נוהג יום הכיפורים. יש סיפור מחריד, על יהודי שהיה בכלא ברוסיה, בשנים שהיה שם שולטים הקומוניסטים, הרי הם נלחמו מאוד בתורה, יש אנשים שהרגו אותם בגלל שלמדו תורה, יש אנשים שהרגו אותם בגלל שעשו מקווה, וכן הלאה וכן הלאה. שמעתי פעם יהודי רוסי, הוא סיפר, הוא זוכר, איך שהסבא והסבתא שלו היו הופיעים לפני פסח מצות במחתרת, במחסן בסוד, שומרים בסוד, שסוד שמים משהו בחוץ לשמור, שאם יגיע מישהו מהשלטונות מהר מהר, להודיע להם ולהחביא את הכל. אך היה, אני גרתי בתור ילד בשכונת בית וגן ברחוב ברויר, בניין על יד הגאון רבי חזקאל אברהמסקי זצ"ל. הוא היה רב של העיר סלוצק ברוסיה, וכשנודע לרוסים שהוא מלמד תורה וסידר שם המקווה, לקחו אותו לכלא, רצו לגזר עליו גזר דין מוות, עשו הרבה פעילות, הרבה יהודים, הרבה צדיקים, הפעילו את כל הכוח לבטל את זה, ביטלו את הגזר דין מוות, שלחו אותו לגלות בסיביר, והיה שם הרבה זמן, סבל שם קשות, הכל על מה? על שהוא לימד תורה, על שהוא הקים מקווה. אז זה היה יהודי אחד, ששמו אותו בכלא, הרבה זמן, והוא איבד את החשבון של הימים, לא יודע, יום, לילה, לא, הוא היה כל הזמן בחושך, יום, לילה, לא יודע, תאריכים, אין לו לוח, אז כל הזמן הוא פחד, אולי זה פסח, אולי זה יום הכיפורים, אז שנים שלמות הוא לא אכל חמץ, שם כל יום אולי זה היום פסח, ושנים שלמות הוא את האוכל שלו אכל קצת קצת, יש אופנים שעל פי הלכה, חולה שיש בו סכנה, תלוי במצבים, יש מצבים שאומרים לו לאכול כמות קטנה מאוד, עם הפסק של הרבה זמן בין אכילה לאכילה, אני מפסיד, מפסיק רבע שעה לדוגמה בין אוכל לאוכל, וכל פעם אוכל קצת קצת, שזה פחות ביטול של העינוי. לאדם בריא גם זה אסור, גם צריך כל דבר אמרנו, אם אחד חולה ישאל רב, יש אופנים, שזה ההלכה, אז הוא כך נהג, שנים כך, כל האכילה שלו כך הייתה קצת קצת עם הפסקות, שבע זה יום הכיפורים, לא לאכול בכלל, זה הוא היה מת, כי הוא לא ידע איזה יום, לא כמה הם לא לאכול היה מת, אבל אז כך הוא נהג, עד כדי כך מסיעות נפש, שלא להיקשר חס וחלילה, בחשש אכילה של יום הכיפורים. היה בזמן מלחמת העולם השנייה, בשואה, אז היה קבוצה גדולה של יהודים שברחו מאירופה ליפן, יפן ושנחאי, הם היו שם באזורים מהם, ויש שם חלק מהאזורים, יפן כמדומני, ששם יש מחלוקת מתי זה, השבת ויום הכיפורים דהיינו, הרי כשאצלנו עכשיו, השעה שאנחנו נמצאים עכשיו, באמריקה זה כמה שעות אחורנית, יש הבדלים מארץ לארץ, אז יש מקום, אז אנחנו, אמריקה לדוגמה, הוסכם בפוסקים שהם אחרינו, יש ארצות שהם לפנינו, יש ארצות שיש מחלוקת אם הם לפנינו או אחרינו, על אזור יפן יש מחלוקת, האם הם שבע שעות לפנינו או 17 שעות אחרינו, החזוני סובר שיפן הם אחרינו, ואילו יש פוסקים שסוברים שיפן לפנינו, כן, בפועל, אם עומדים למניין השיטות, אז נראה, השיטה של החדוש מאוד חזקה, כי הוא מתבסס על ראשונים, אבל מצד המציאות הבינלאומית, לא ההלכתית, משרד הפנים של יפן, הוא קובע את זה שהם לפנינו, נגיד אנחנו עכשיו אצלנו יום שני, אז הוא, לא, אז הוא אומר שהם לפנינו ביום שני, לא אחרינו, אז למעלה גם הרבה שם, מי שלא יודע את הדיון ההלכתי, אז אוטומט נועד שהם לפנינו ולא אחרינו, אבל זה בעיה קשה מאוד, בגלל שהשיטה שהם אחרינו היא חזקה מאוד, זה בעל המאור, במסכת ראש השנה, בדף כף כך בבואר ועוד ראשונים, אז היו שם יהודים שצמו יומיים רצופים, יומיים רצופים עשו יום הכיפורים, מספק, אנשים עשו נפש בשביל לא להיקשל באכילה ביום הכיפורים, גם בשואה יש אנשים שבמסירות נפש רבה, לא היה להם כמעט כלום לאכול, ואז להם, יש באדם רגיל, במצב רגיל, לא רק שיכול לאכול בערב כיפור טוב כדי לצום, אלא יש מצווה, מצווה גורה לאכול בערב יום הכיפור טוב, ואז על ידי זה יותר קל לצום ביום הכיפורים. והמצווה הזו מזכרת בכמה מקומות בגמרא, בגמרא מסכת יומא דף פי א', עוד כמה מקומות, יש מצווה לאכול ביום הכיפור, בערב יום הכיפורים. אבל בשואה נתנו להם בערב יום הכיפורים בקושי לאכול כהן רגיל, וביום הכיפורים גם נתנו להם רגיל וגם חייבו אותם לעבוד עבודות קשות, כך שמי שלא אכל ביום הכיפורים היה קשה מאוד להחזיק מעמד, המון המון יהודים צמו מתוך קושי גדול. וגם הרבה מהם היה שהגרמנים איימו עליהם שהם לא יוכלו יהרגו אותם, אז הם בהחווה הצליחו להתחמק ולא לאכול. אנשים מסרו נפש על המצוות. היום שברוך השם נתנו לנו מהשמיים שהמצב היום פה בארץ ישראל ודאי, וברוב העולם, אולי כמעט כל העולם, האדם יכול לשמור מצוות בקלות. כמה חשוב שכל אדם ישמור את יום הכיפורים היטב, 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 לא לאכול ולא לשתות מתחילת ערב, מתחילת ליל כיפור ועד מוצאי כיפור, ולא לעשות שום מלאכה אסורה, וכל אחד לא רק על עצמו, כל אחד גם ישכנע כמה שיותר חברים שלו על הדבר. לצערנו הגדול יש היום בהרבה מקומות בארץ ישראל שמחנכים ההפך הגמור מהתורה, מחנכים לכפירה בתורה, כפירה במורה עולם, אני אקרא אולי לשון של רבנו החזון איש בספר קובץ גרות חלק א' סימן צדיק ו', בהיות שהכותב זה לשונו של החזון איש, בהיות שהכפירה והאמינות בעקבתא דמשיחא, עקבתא דמשיחא הכוונה הדורות האחרונים לפני ביאת המשיח, הומות בראש כל חוצות ומרבים להפיץ עיתונים בכל יום ומאמרים לוקחי לב להסיר את העם מאמונה בי"ג עיקרים חס וחלילה ולטעת בלבבם שאין עולם אלא אחד, עדיין לכפור בעולם הבא ושהעולם אין לו יוצר, לחשוב חס וחלילה שהעולם נברא לבד, שיטת דרווין אפרה לפומי, ושאין עם ישראל גוי אחד, זאת אומרת שעם ישראל זה לא עם סגולה, העם הנבחר שהשם בחר בו, ושאין תורה מן השמיים, וכל מעללי איש ותחבולותיו מבוקר עד ערב לפי רוח הכפירה היה נוח, הוא כותב לנו כאן אחרי שיש דבר נורא, שיש בים כבר, הוא כותב את זה על זמנו, וזה נכון גם על זמננו, חלום איש נפטר לפני 60 וכמה שנים, לצערנו עד היום המצב כך, שיש הרבה אנשים שמנסים להכניס בעם ישראל דעה של כפירה בתורה, כפירה בהשם. ואנחנו צריכים לדעת שהאמת האמיתית הברורה זה שהשם התברך ברא את העולם ונתן לנו את התורה במעמד הר סיני. כל הדעות האחרות הכל קשקושים. כל מי שיתבונן בדבר בדעה ישרה יגיע למסקנה הזאת. יש שיטת דרווין, שאדם נברא מקוף, ולא רק מקוף, אלא עוד יותר גרוע מזה, מי שיודע את שיטת דרווין, מה שכתוב בספרים שלו, שבהתחלה היה רק דברים דוממים, יש הרי דומם, צומח, חי, מדבר, דומם זה כמו אבנים, אדמה, צומח, זה העצים, הסבים, חי, זה כל החיות, הבהמות, דגים, שרצים, גופות, ומדבר זה הבן אדם, אומר, היה קודם רק דומם, כל מיני סוגים של דומם, ואחרי זה נהיה כל מיני התערבבויות, מקריות, ומזה נברא לאט לאט נהיה מזה התפתחות, עד שנהיה מזה בעלי חיים, ואפילו והקופים, ואחרי זה נהיה קופים בן אדם. כל מי שהתבונן בזה, מבין כמה זה מצחיק. עכשיו בהיגיון, חללית, יש מישהו שיכול להעלות על דעתו שחללית נבראה לבד? כל אחד מבין שזה שיגעון, באופן מקרי, אף הוא חפצים ונהיה חללית, לא שייך כזה דבר. מה יותר מתוחכם, אדם או חללית? אם אדם יכול לייצר חללית, אז ברור שאדם יותר מתוחכם מחללית. כל אחד מבין שלא יכול להיות שמקוף יהיה חללית. אז אם מקוף לא יכול, ההבדל בין קוף לבין אדם הוא הרבה יותר גדול מההבדל בין קוף לבין חללית. כי האדם הוא מי שמייצר את החללית, אז הוא הרבה יותר מתוחכם מהחללית. מי שלא מבין את זה, אז כנראה שבאמת הוא יותר דומה לקוף מאשר לבן אדם. זה כל כך פשוט הדבר הזה. אז איך כל כך הרבה אנשים מקבלים את הטיפשות הזו? עד אחד הדברים מגיעים. היה לפני כמה שנים, אני לא זוכר בדיוק, אולי 10 שנים פה במדינה, מעשה נורא, היה המדען הראשי של משרד החינוך, זה תפקיד בכיר, מי שמקבל את התפקיד הזה צריך להבין בהרבה הרבה מקצועות, לדעת איזה חוס ספרי לימוד להביא, איזה מקריטריון לקבל למורה לכל מקצוע. היה אדם יקר בשם גבי אביטל, הוא באיזה רעיון לעיתונות אמר שהוא לא מאמין בשיטת דרווין שאדם בא מקוף, אלא כמו שכתוב בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, כי בצלם אלוקים ברא את האדם. פיתרו אותו ממשרד החינוך, נתנו לו אולטימטום, אם הוא חוזר בו ממה שהוא אמר בראיון, אז יקבלו אותו, הוא לא חזר בו ופיתרו אותו. לא יאומן כי יסופר, ארץ ישראל, ארץ הקודש, ארץ שלטון של עם ישראל. לפטר אדם כי הוא מאמין בפסוק הראשון של התנ"ך בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. והרי לחשוב שבן אדם בא מקוף זה שיגעון. כל מי שמבין את המינימום שבמינימום בגנטיקה החדשה, מה זה הגנטיקה החדשה? הגנטיקה ישנה, המידע החדש שיש על הגנטיקה, מבין איך לא ייתכן שמקוף יהיה בן אדם. וכי הבן אדם זה רק הבשר, יש הנשמה, מנשמה של קוף יכול להיות נשמה של בן אדם. מדומם יכול להיות נשמה של קוף. אם בן אדם מת, נחנק, רחמנא ליצלן, אדם חנק את השני, רחמנא ליצלן, הרג אותו. לא, הכל הגוף שלם שלם, רק תפס אותה צוואר לכמה דקות, הרג אותו. יבואו כל חכמי עולם לא יכולים להחזיר לו את הנשמה. איך כתוב בירושלים, מסכת סנהדרין, פרק שביעי, הלכה ג', אם לא כל חכמי עולם, כל בני העולם לא יכולים להכניס את נשמה ליתוש אחד, לא רק לאדם, ליתוש לא יכולים. אז לחשוב שקוף נברא מדומם, ואדם נברא מקוף, שיגעון מוחלט, איך קרה כזה דבר, שמיליונים משתגעים את השיגעון הזה, ושמפטרים אדם על זה שהוא לא מאמין בזה. התשובה, יש פסוק בתורה בפרשת שופטים, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבטיך ושפטו אותה משפט צדק. לא תתה משפט, לא תקריב פנים ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיניך חכמים ויסלף דברי צדיקים. שואל הגר"א מווילנה, למה צריך את כפל הלשון? השוחד יעבר עיניך חכמים ויסלף דברי צדיקים. זה אותו דבר. גם למה שינויי הלשון יעבר יסלף עיני דברי חכמים צדיקים? אומר הגר"א, אני אומר את דבר בקצת שינוי, כי הוא אומר את זה באופן יותר ארוך ומפורט, הוא חיבור לעוד פסוקים, אני אומר, על פי דבריו, בקצת שינוי. כשדיין בא לדון דבר, שופט בא לדון דבר, יש שני נידונים. הנידון האחד, מה היה פה המציאות? לפעמים זה מסובך מאוד להבין את הסיפור, זה יש כמה אנשים, כל אחד אומר אחרת, להבין מה האמת, מה היה פה הסיפור. הנידון השני, מה ההלכה קובעת בסיפור כזה? כשאדם לוקח שוחד בשני הדברים הוא לא מבין נכון. גם את הסיפור הוא לא מבין נכון, וגם את ההלכה הוא לא מבין נכון. על זה שאת הסיפור הוא לא מבין נכון, התורה כותבת כי השוחד יעבר עיני חכמים, כמו עיוור הוא לא רואה את המציאות. ועל זה שהוא לא מבין את ההלכה נכון, התורה אומרת ויסלף דברי צדיקים, שזה עניין של דברי צדיקים התורה. שצריך להיות צדיק בשביל להבין את דבר השם שבתורה נכון. אומר החזון איש, בספר אמונה וביטחון, כשאדם בא לדון על הנושא, איך העולם נברא, הרבה פעמים משוחד, יש לו כל מיני תוכניות לעשות כל מיני עבירות, והוא יודע שמי יש בורא לעולם זה אסור, אז הוא משקר את עצמו, אין בורא לעולם. יש אדם שרוצה להתנהג כל מיני התנהגויות שלא מתאים לצלם אלוקים, אם פה יש כתוב בתורה, כי בצלם אלוקים ברא את האדם, בפרשת בראשית, פרק א', פסוק א', ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובהמה ובכל הארץ ובכל הרמס ובצל הארץ. פסוק כ"ז, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. אחרי זה הלאה בהמשך התורה, בפרק ה', פסוק א', זה ספר תולדות אדם ביום ברוא אלוהים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו. ועוד בפרשת נוח, בפרק ט', שופך דם האדם באדם, דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. כי בצלם אלוהים עשה את האדם. יש מעשים שאדם מבין שאם הוא צלם אלוקים אסור לו לעשות אותם. אז בא אדם אומר, לא, רגע, רגע, לא, הוא לא צלם אלוקים, הוא נברא מקוף, בשביל קוף זה בסדר. אבל אדם לא יודע... שהוא מפסיק להאמין בזה שהוא צלם אלוקים, וחושב שהוא נברא מקוף, איזה כוחות עליונים הוא מפסיד, עצם הדבר שאדם מפסיק להאמין שהוא צלם אלוקים, זה מוריד מהכוחות העליונים שיש לו. הרי מה הכוונה צלם אלוקים? אין לקדוש ברוך הוא דמות כצלם. הכוונה מסביר רבי חיים וולוז'ין זצ"ל בספר נפש החיים. הכוונה של הדברים, שהאדם קיבל כוחות עליונים שמיימים, וכמה שאדם יותר מאמין בזה שהוא צלם אלוקים, הכוחות העליונים שלו הם יותר חזקים. תמיד האדם צריך לזכור את הפסוקים האלו, בצלם אלוקים ברא אותו, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. ואז להתנהג לפי צלם אלוקים. אם הוא צלם אלוקים, אז הוא צריך תמיד רק לעשות טוב, להטיב לבריות, לחמול על הבריות, לחשוב תמיד איך אני יכול לעזור לאנשים, איך אני יכול להיזהר לא לצער אנשים. כי הקדוש ברוך הוא שורש הרחמים. הוא מבין שאם הוא צלם אלוקים, אז הוא צריך להתחבר להשם. איך מתחברים להשם? השם בך נתן לנו את התורה הקדושה, זה צינור רוחני, לחבר אותם להשם יתברך. והיום המיוחד ביותר לחיבור, זה יום הכיפורים. לכן אנחנו רואים שגם הרבה אנשים שלצערנו מנותקים מאוד מהתורה, הרבה מהם את יום הכיפורים שומרים. נזהרים לא לאכול, לא לשתות, לא לעשות מלאכות אסורות. הרבה מהם יותר מזה הולכים לבית הכנסת להתפלל, כמה שיותר להיות בית הכנסת. חשוב אבל להדגיש, אם אחד במצב בריאותי, שאם הוא הולך לבית הכנסת הוא לא יכול לצום, עדיף שישכב בבית במיטה ויצום, ולא ילך לבית הכנסת. כמה שהמצווה ללכת לבית הכנסת ביום כיפורים גדולה ועצומה, אבל המצווה לצום היא יותר חשובה מזה. אותו דבר, אם אחד שהולך לבית הכנסת צריך לנסוע באוטו, חס וחלילה, האיסור מלאכה, שאמרנו קודם, שתי האיסורים הכי חמורים שיש ביום הכיפורים, אחד זה אכילה ושתייה, והשני זה עשיית מלאכה שאסורה בשבת. זה שתי העבירות הכי חמורות ביום הכיפור. אבל כמובן, אדם בדרך כלל, אדם רגיל, מלבד, יכול גם את שתיהם לקיים, לא לעשות שום מלאכה אסורה, ולצום, לא יכול לא לשתות, ולבוא לבית הכנסת להתפלל. התפילה ביום הכיפורים יש לה כוח גדול מאוד מאוד. יש אחת התפילות שאנחנו מזכירים אותן הרבה ביום הכיפורים, בלי נדר, וגם בימי הסליחות, זה השם השם, כן רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד באמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטא ונקה, ובדרך כלל מקדימים לפני זה את הפסוקים שלפני כן כתוב, וירד השם בענן ויתייצב מושם, ויקרא בשם השם ושם נאמר, ויעבור השם על פניו ויקרא. למה כל כך מרבים להגיד את התפילה הזאת? כי אומרת הגמרא במסכת ראש השנה דף ז' עמוד ב', שברית כרותה ליוד ג' מידות של רחמים שלא חוזרות ריקם. יש לכוח, יש הבטחה שהתפילה הזאת לא חוזרת ריקם. זה הבטחה חזקה מאוד. לא רק שזה לא חוזר כאן, זה מביא, יש לי כוח לפעול נפלאות עצומות. מאיפה למדו את זה? אומרת הגמרא שאומרים את זה מפרשת כי תישא בחומש שמות, ששם כתוב, ב-40 יום האחרונים שמשה רבנו היה, אם השם התברך, לחם לא אכל ומים לא שתה, ובאו בחזל שהוא גם לא ישן. כל הזמן למד תורה מהשם התברך והתפלל לפניו. ואז כתוב, משה רבנו ביקש לפני כן להשם יתברך, ויאמר, הראני נא את כבודך. ואז השם יתברך אמר לו, ויאמר, אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם אדוני לפניך, מכנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם. ויאמר, לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני אדם בחי. ויאמר, אדוני, הנה מקום איתי ונצבת על הצור. והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור, וסקותיך פי עליך הדוברי, ועשירותי את כפי וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. ואז אחרי זה כשהוא עלה למעלה, והיה עם השם יתברך, אז נאמר המעמד של ויעבור השם על פניו ויקרא, השם השם כן רחום וחנון וכו'. ואחרי זה כתוב ויאמר, דהיינו השם באך אמר למשה רבנו ויאמר, הנה אנוכי קוראת ברית, נגד כל עמך אעשה נפלאות, אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים, וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשי אדוני כמו ראו אשר אני עושה עמך. אומרת הגמרא, זה הברית כרותה לגמדות, כמו שכתוב ואומר, הנה אנחנו קוראת ברית. אז נאמר, אומרת הגמרא, לא רק למשה רבנו, אלא לדורי דורות, כל יהודי שאומר את התפילה הזאת, זה נאמר עליו, ומה כתוב פה? איזה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים, ניסים עצומים, ולא זו בלבד, אלא וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה השם, כאילו בורא ואשר הנושא עמך. כתוב בספרים שגם כשיש נס, הרבה יותר קל שיהיה נס מסתר מנס גלוי. לנס גלוי צריך זכות עצומה, כוחות עצומים. ופה התורה מבטיחה שעל ידי אמירת יהודים גדול זוכים גם לניסים כלואים. וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה השם כי נורא אשר הנושא עמך. אז נשתדל כל פעם שאומרים את התפילה הזאת, להגיד אותה בכוונה עצומה ונפלאה. והתפילה הזאת קשורה מאוד ליום הכיפורים, כי יום הכיפורים זה יום ההשלמה של 40 יום, שמשה רבנו היה בפעם האחרונה למעלה, ואז ב-40 יום האלו זה נאמר התפילה הזאת. וכתוב באגרא, בביאור אגרא ספר דצניעותא, ספר קבלי חשוב מאוד, שורשי מאוד, אומר שם בפרק 50 דף למדת תורה א', שבכל יהודי יש ניצוץ של משה רבנו עליו השלום. ולכן כל מה שכתוב בתורה על משה רבנו, במידה מסוימת, נוהג בכל יהודי ויהודי. כשאנחנו אומרים את התפילה הזאת של ג' מידות של רחמים, מעוררים את הקרבת השם הגדולה הזאת. וכמה שאומרים את זה יותר בכוונה, יותר מתוך חיפור להשם יתברך, יש לזה עוצמה יותר גדולה וחזקה. אז כל אחד ישתדל, בכל התפילות של יום הכיפורים, יתפלל בכוונה עצומה, כמה שיותר מעומק הלב, כמה שיותר מעומק הנשמה, כמה שהתפילה יותר מעומק הנשמה, היא עולה יותר גבוהה, ואז כוח הפעולה שלה פי כמה וכמה, זה לא הבדלים קטנים, זה יכול להיות הבדלים של פי מיליונים, כמה שיותר להתפלל מכל כוחות הנפש, שהתפילה תבוא מכל כל כוחות הנפש, היו צדיקים גדולים שעשו מופתים נוראים למעלה מדרך הטבע. אז יש פעמים שזה מכוח הצדקות של אותו צדיק. אז בשמיים נותנים לו מתנות, מופתים גדולים. יש פעמים שזה מכוח עוצמת התפילה. גם עוצמת התפילה זה שיותר צדיק נותן לו כוח לעוצמה בתפילה, אבל כל אדם יכול להגיע לעוצמה עצומה בתפילה. כתוב בפסוק בתהילים, במזמור קוף ממי, אומרים את זה, את המזמור הזה, המזמור שנקרא אשרי, קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. האמת שתחילת המזמור הזה מתחיל תהילה לדוד, ארונך, אלוקי המלך. רק נוהגים להוסיף לפני כן את הפסוק של אשרי, אז קוראים לתפילה הזאת אשרי. כתוב שם בעוד קוף, זה הולך לפי סדר א' ב', קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. שואלים המפרשים, לכאורה יש סתירה בפסוק. זאת אומרת, קרוב השם לכל קוראיו לכולם, לכל אשר קראו באמת, זה כבר דרגה של קורא באמת. אז שמעתי מאבי מורי שלי את התירוץ על זה. קרוב השם לכל קוראיו, כל אדם ולא יוצא לכלל, באיזה מצב שהוא, באיפה שהוא, מה שעשה, משהו, השם קרוב אליו. אבל לכל אשר קראו באמת, את הקריאה הזאת עכשיו תקרא באמת, מהמקום הכי עמוק בלב, מהמקום הכי עמוק בנשמה, ממיצוי כל כוחות הנפש. אומרת הגמרא במצרת ראש השנה דף י"ח עמוד א', יש מציאות שיש שתיים שנגזר עליהם על ידי המלכות, על ידי השלטון מוות, העלו אותם כבר לגרדום. נו, אז מה בשעה כזאת? עושים מתפללים. אחד נענה, פטרו אותו, ואחד לא. למה? זה כיוון, והשני פחות כיוון. אפילו זאת אומרת שאדם רואה שהוא על יד הגרדום, עדיין עלול להיות שהיצר לא נותן לו לכוון חזק. מתעצל מלכוון חזק. אנחנו צריכים לדעת בימים האלו, היה לנו ראש השנה זה יום הדין, ויש עכשיו המשך של דיונים עד יום הכיפורים, ואחרי זה יש עוד שלבים עד הושענא רבה ושמחת תורה. העתיד שלנו בשנה הזאת ובכל החיים ובעולם הבא ובדורות הבאים, הרבה הרבה תלוי בתפילות שלנו בימים אלו. לא להתעצל, להתפלל מעומק הלב, מעומק הנשמה, ועל הכל, ודאי הייתה צריך על הדברים החשובים, אבל גם על הדברים הפחות חשובים. קראתי סיפור, נכון, אבל כך זה קראתי על החוזה מלובלין, על גדולי הצדיקים לפני כ-200 שנה, נפטר לפני קצת יותר מ-200 שנה, שפעם בחורף לא היה כסף בבית לקנות עצים להסקה, אז לא היה רדיאטורים, אז היו מסיקים תנור שמכניסים בתוכו עצים, והיה כסף לקנות עצים, היה להם קר בבית. אומר, למה זה קרה? כי הוא שכח ביום הכיפורים להתפלל על זה, היה עסוק להתפלל על דברים אחרים יותר חשובים, אז הוא שכח על זה להתפלל. על כל פרט ופרט צריך להתפלל, על בפרט על הדברים החשובים. להתפלל על ביאת משיח, להתפלל על שועתם של כלל ישראל, אבל גם כל אדם על עצמו, על החיים, על הבריאות, על עבודת השם, על לימוד תורה, אבל גם על כל הפרטים, על הפרנסה, על הכל. ועוד חלק מרכזי שיש לנו ביום הזה, הוידויים, החזרה בתשובה. אוי, כמה שאנחנו צריכים לחזור בתשובה. אין מי שלא צריך לחזור בתשובה, אני מקווה להוכיח את עצמי יותר ואת כל מישהו אחר. מסופר על רבי סעדיה גאון, היה מגדולי הצדיקים, לפני קצת יותר מ-1,000 שנה, נפטר כמתומני בשנת ד' אלפים תשעים ב', אם אני זוכר נכון. זה 1,076 שנים. שהוא היה כל יום חוזר בתשובה, בבחיות גדולות. פעם הוא התארח באיזה מקום, שאל אותו, הבעל האכסניה, על מה אתה כל היום בוכה, כל יום בוכה חוזר בתשובה? היית פה עוד שלי שבועיים, אני רואה אותך כל הזמן רק לומד, מתפלל, עושה טוב לאנשים, ניזהר לא לעשות שום רע, על מה שכל היום לחזור בתשובה? ואם פעם נכשלת משהו, די, חזרת את זה כבר שבוע שעבר, כל יום בתשובה, מה השבוע, על מה אתה חוזר בתשובה? אמר לו, כל יום אני זוכה להכיר את השם יתברך יותר מאתמול. אז אני אומר, לפי הדרגה שאני יודע היום את גדלות השם, הייתי אז עד היום לא עבדתי אותו מספיק חזק. אז על זה אני חוזר בתשובה. ובפרט שיש לאדם צריך לחזור בתשובה לא רק על עצמו, על אם על ידו נגרם ירידה רוחנית או חוסר עלייה רוחנית לאחרים, לא מבעיה אם הוא גרם נזק לקלקל אחרים, אלא אפילו אם הוא היה יכול לתקן ולא תיקן. קראנו בפרשת שבוע, עכשיו בשבת האחרונה, שבת תשובה של עשרת ימי תשובה, פרשת האזינו, בפסוקים האחרונים, מה אומר השם ברך למשה רבנו? זה כמעט הדברים האחרונים שכתובים בתורה, ששם ברך אמר למשה רבנו. אז יש פרשת וזאת הברכה שמשה ברך את ישראל, גם זה השם אמר את זה אחר כך למשה, הכתיב לו את זה. כל מילה ומילה שכתובה בתורה, גם מה שכתוב שפרעו אמר, השם הכתיב את זה למשה רבנו. הרמב״ם אומר, בהלכות תשובה דבר נורא, אם אדם אומר על מילה אחת בתורה, שהשם ברך לו הכתיב אותה למשה רבנו, אין לו חלק לעולם הבא. נורא והיום, כל הביקורת, המקרא, מי שמאמין בהם, זה כפירה גמורה. אני אולי אקרא את לשון הרמב״ם, אבל זה כל כך חשוב. יש הרבה חילונים שאומרים לי, הם רק ברמב"ם מאמינים, רופא גדול, מדען גדול, רציונלי, מבין, איתו הם מסתדרים. אם הם מסתדרו עם הרמב"ם, אז הם צדיקים גדולים מאוד. מסתדר עם הרמב"ם צריך להיות צדיק גדול מאוד. הרמב"ם כותב דברים מאוד חריפים על מי שלא מושלם באמונתו. אומר הרמב"ם, ואלו שבלכות תשובה פרקים ללחביו, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, אלא נחרטים ועובדים ונידונים על גודל רשעם וחטאתם לעולם ולעולמי עולמים. המינים והאפיקורסים והכופרים בתורה, והכופרים בתחיית המתים, והכופרים בביאת הגואל, והמשומדים ומחטיאי הרבים, והפורשים דרכי ציבור ועושי עבירות ביד רמה, בפרהסיה כי יויקים, והמוסרים ומטילי אימה על הציבור שלו לשם שמיים, ושופכי דמים, בעלי לשון הרב, והמשך, אומר הרמב״ם, מסביר בהלכה ח', מי כלול בזה? האומר שאין התורה עם השם, אפילו פסוק אחד,
אפילו תיבה אחת אם אמר משה אמרו מפי עצמו, הרי זה כופר בתורה שעליו נאמר כל הדברים הקשים האלו. שאין לו חלק לעולם הבא ונחרט ועובד וניתון על גודל רשעו וחטאתו לעולם ולא לעולמים. חייבים להאמין שכל מילה בחמישה חומשי התורה, מהפסוק הראשון ועד האחרון, כולל הפסוק הראשון והאחרון, השם התברך הכתיב את זה למשה רבנו, אמר לו, כך תכתוב, יקריא לו את זה מילה במילה. על כל פעמים נושך בלי נדר הלאה בפסוק שקראת משה תאזינו. אז השם ברך אמר למשה רבנו, וידבר אדוני משה בעצם היום זה למור, על אל הר העברים הזה הר נבו, אשר בארץ מואב אשר על פי ירחו, וראה את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל לאחוזה, ומות בהר אשר אתה עולה שם ויאסף אל עמך, כאשר מת ארון אחיך בהוראה ויאסף אל עמיו, על אשר מעלתם בי בתוך בני ישראל, במי מריבת קדש מפרצים, על אשר לא קידשתם אותי בתוך בני ישראל, כי מנגד תראה את הארץ ושם לא תבוא אל הארץ אשר אני נותן לבני ישראל. זה הפסוקים האחרונים, חמש פסוקים האחרונים של פרשת האזינו. אחרי זה יש את הברכות שברך משה רבנו את עם ישראל, קודם ברכות פרטיות לכל שבט, ואחרי זה ברכות כלליות לכל עם ישראל, זה פרק למד ג' כפתת פסוקים, ואחרי זה פרק למד ד' מתחיל, ויעל משה מערבות פעם אל הר נבו, ראש הפסגה של אבני רחוב היראו, אדנה את כל הארץ ותגלה עד עדן, כבר התחיל סדר העלייה למעלה אל הפטירה. אז לפני זה הדברים האחרונים של השם התברך עם משה רבנו, זה מה חמש פסוקים האחרונים, זה עושה את זה נשקרנו עכשיו. ומה כתוב שם? למה משה רבנו נפטר ולא זכה להיכנס לארץ ישראל, ומבואר בחזד שמוע נכנס והחי לעולם, ולא היה נחרב בית המקדש, והיה גנות ראשונה ולא שנייה ולא טרנסיציה ולא שואה, לא כל הפורענויות והמחבלים וכו' וכו'. על אשר לא קידשתם אותי בתוך בני ישראל. מה הכוונה? כפי שמסבירה שבפרשת חוקת, כשהשם ברך אמר למשה רבנו, וידבר אדוני אל משה לאמור, קח את המטה והקל את העדה אתה והארון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן ממיו, והוצאת עליהם מים מן הסלע והשקית את העדה ואת בעירם. אז השם ברך אמר למשה, שילך ובארון וידברו אל הסלע, והסלע ייתן מים, כי לא היה מים לעם, הם היו במדבר, הם נמצאים בסכנת מוות, כמו שבואר פרשת חוקת פרק אף, ואז שם אמר למשה רבנו, שילכו ויראו ואהרון וידברו אל הסלע, והסלע ייתן ממז. ואז ויקח משה את המטה לפני אדוני כאשר ציווהו. והקילו משה ואהרון את הקהל לפני הסלע, ויאמר להם שכונה אמורים על הסלע הזה מצלח מים. וירא משה את ידו ויאך את הסלע במטה ופעמיים, ויצאו מים רבים בתש את הידה ובעירם. הוא יקע את הסלע ויצאו מים, זה הנס גדול, קידוש השם גדול. מקים בסלע ויוצא מים כמויות אדירות שכל עם ישראל מיליונים גברים מגיל 20 עד גיל 60 היה שם 600 אלף בערך הוסיפו נשים וילדים זה יותר משתי ערב רב יותר משתי מיליון וגם הבהמות של כולם אם היה היום כזה נס כל העולם היה רועש מזה אבל בא הקדוש ברוך הוא אומר יכולתם לעשות נס יותר גדול לדבר אל הסלע ואז הקידוש שם היה יותר גדול בני ישראל עושים כאן וחומר אם הסלע מה שמשה רבנו אומר לו מקיים, על אחת כמה וכמה אנחנו. אז על זה שלא עשו קידוש השם יותר גדול. יש חובה על האדם לקדש את שמו של השם יתברך, כמו שכתוב בפרשת אמור. פרק כ"ב, פסוק למד ב', ולא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני אדוני מקדישכם. יש בספר קדושת יצחק של מורנו רבנו רבי יצחק כדור את זכר צדיק קדוש לברכה מגדולי המקובלים של הדורות האחרונים ידוע שהוא עשה ניסים גדולים, היה קדוש השם גדול במופתים שנעשו על ידו, הוא נתן כמיעות לאלפים. אז הוא בספרו, בחלק ב', עמוד רשם ט', בעמוד של הכתב יד, מסומן שם בספר, סימון העמוד של הכתב יד, אז הוא מצטט שם מספרים קדושים מאוד, ספר שערי הוראה, בגדולי עולם לפני מאות שנים, אולי יותר מ-700 שנה, שכותב דברים נוראים, נגד לעשות קמעות, לפעול ניסים. אז הוא כותב, הרב כדורי, אז למה הוא כן עושה? הוא אומר, לא, שהשאלה אם מותר או אסור, הוא חייב לעשות. כתוב, ונקדשתי בתוך בני ישראל, יש חובה לקדש את השם יתברך. אומר, מי שיודע את השמות על בוריים, ולא מספיק את זה, גם יודע לחבר את העולמות, כפי תנאי זאת החוכמה, הוא אומר, אז הוא חייב לעשות, לכן הוא עושה את זה. כמו שהזכרנו קודם, אנחנו נמצאים בדור, שיש הרבה שמלמדים לצערם כפירה, אז החובה ללמד אמונה כפולה ומכופלת. והוא מרמז שמה, מי אומר שהחובה היא גם בדרכים אל-טבעיות? כי אומר, משה רבנו, על מה נאמר הפסוק על אשר לא קידשתם אותי בתוך בני ישראל, שלא עשו נס יותר גדול, אז הוא אומר שאפילו חובה לעשות ניסים, לעשות ניסים לא כל אחד יכול, אבל ללמד אמונה, ללמד מצוות, כל אחד יכול בדרכים שלו. יש אחד שיכול להמונים, יש אחד שיכול לידידים שלו. פרט אם אדם זכה שיש לו השפעה, והשמיים נתנו לו מתנה, שבאיזה צורה שהיא או סיבות שהם, יש לו השפעה ציבורית. עיקר המטרה שנתנו לו מהשמיים בזנה הזאת, זה לנצל את זה להשפיע על עם ישראל, להתקרב להשם יתברך. זה יכול בכללות, אבל בפרטות עכשיו בנוגע ליום הכיפורים, כל אחד משתדל את כל ההשפעה שיש לו, לנצל את כל מי שהוא יכול להשפיע עליו, לשמור את יום הכיפורים, לא לחלל את יום הכיפורים, לצום ביום הכיפורים, לא לאכול ולא לשתות, לא לעשות שום מלאכה מהמלאכות שאסור לעשות ביום הכיפורים. כמה שיותר לבוא לבית הכנסת, לחזור בתשובה, מעומק הלב, יש הרבה וידויים ביום הכיפורים, בכל אחת מהתפילות, כבר במנחה של ערב יום הכיפורים יש וידוי, אז בני כל נדרי, יש נוסחות של וידוי, אם זה תפילת לך כלי, ואם זה תפילה זקה, כל עדה לפי המלגים שלה, ואחרי זה בכל תפילה, בערבית, בשחרית, במוסף, במנחה, בנעילה, בלחש, בחזרה, יש וידויים, להגיד אותם מעומק הלב, צדיקים קדמונים, איזה בחיות שהיו בוחים בוידויים האלו, על איזה עבירות קטנטנות שהם פחדו שיש להם, על אחת כמה וכמה אנחנו, מקווה להוכיח את עצמי יותר במקום מישהו אחר, איזה עבירות נוראיות שיש לנו, כמה צריך לזעוק להשם, להתחנן להשם, שיסלח לנו עליהם, להצטער מעומק הלב, כמה שהצער על העבירות יותר גדול, כמה שהזעקות יותר חזקות, אז הכפרה יותר חזקה, האור האלוקי שמקדש את הנשמה, וחשוב מאוד לדעת, אנשים חושבים, קשה להם נפשית להתחיל לבכות זה, לסבול את הסבל הזה, צריך לדעת שכשזוכים להתחבר להשם ברך, אין תענוג יותר גדול מזה בעולם. חזריש בספר אמונה ביטחון, פרק א' ספטט, כותב דברים נשגבים שחשוב מאוד לזכור אותם, נקרא בלי לנותף את הלשון שלו. והלשון שלו בספר דברי יעקב, פרקי מחשבה, בחוברת רביעית פרק י"ט, אני קורא את הלשון שמה, מאוד חשוב לזכור את הלשון הזה, מאוד חשוב, זה יכול לעזור בחיים הרבה הרבה לאדם, אני קורא את הלשון, פה זה בספר דברי יעקב, וגם השנה זה מחולק לעשרה הסעיפים, יותר קל כך לקרוא את זה. כאשר זכה השכל האדם לראות אמיתת זכותו יתברך, היינו להרגיש קרוב להשם יתברך, מיד נכנס בו שמחת גיל אין קץ, ונשמתו נעימה עליו לחזות בנועם השם, וכל תענוגי בשרים חמקו עברו, ונפשו העדינה מתעטפת בקדושה, וכאילו פרשה מהגוף העכור, ומשוטטת בשמי שמיים, ובעלות האדם בערכי קודש אלו, נגלה לפניו עולם חדש, כי אפשר לאדם בעולם הזה להיות כמלאך לרגעים, וליהנות מזיו הקודש, וכל תענוגי העולם הזה כאפס, נגד עונג של דבקות האדם ליוצרו יתברך. היא חוזרת את הסעיף הזה, וכל תענוגי העולם הזה, כאפס נגד עונג של דבקות האדם ליוצרו יתברך. הכוח התמיר על הזה הוא אחד מכוחות התמירים שנתן היוצר בנשמת האדם. וכוח זה מעיד על קשר האדם ליוצר כל היצורים, ואשר נברא לעבוד את בואו לדבקה בו, עד כאן לשון החזון איש. ומבואר שם בדברי החזון איש, שכל אחד יכול להגיע לזה, זה לא רק גדולי הצדיקים. ובכל המצבים, ירמיהו הנביא אומר במגילת איכה, בשעות הכי קשות של עם ישראל, שפחי כמים ליבך נוכח פני השם. אפילו בשעות הכי קשות אפשר לשפוך את הנפש כמים להשם יתברך. והנפש מרגישה בזה את התענוג הכי גדול. כמו שאומר דוד המלך בתהילים. מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה, אלוהים אלי אתה שחרקה, שמעה לך נפשי, קמה לך בשרי, בארץ צייה בעייף בלי מים, כן בקודש חזיתך לראות עוזך וחותיך, כי טוב חסדך מחיים, שפתי ישבחו לך, כן אברכך בחיי ושמך אסר אפי, כמו חלב הדשת נשבע נפשי, וספתי רננות יעלה פי, אם זכרתיך עד יצואי באשמרות הגה בך, כי היית עזרת אלו בצאת נפך הרנן, דווקא נפשי אחריך, ביטמך ימיניך. והמה, לשואי בקשו נפשי המתחתיות הארץ, הגירו על ידי חרב, ובנת שואלים יהיו, והמלך ישמח בנועים מתעלל, ועל שבא בקסך הרד פי דוברי שקר. ומזמור מבית דוד המלך אומר, למנצח משכיל לבני קורח, כי היעל תהרוג על אפיקי מים, כי נפשי תהרוג אליך אלוהים, צמאה נפשי לאלוהים לאל חיים, אתה יבוא וראה פני אלוהים. הייתה לי דימתי לכם יומם עליי, אדמור עליי כל ימי אלוהיך, אלה הזכרה והשפחה עליי נפשי, כי אבור בסך את אדם, עד בית אלוהים בכל עיניי ותודה המון חוגג. מה תשתוך הכי נפשי ותאמי עליי, אוכי לי לאלוהים, כי עוד עודנו לשעות פניו. הנשמה מרגישה, לכל יהודי יש נשמה קדושה מאוד, שהיא אור אלוקי שבא מהשם ברך, ולא זו בלבד, גם בתוך הנשמה יש עוד הערה אלוקית יותר קדושה מהנשמה, זה נקרא השראת שכינה. ושניהם ביחד, צמאים להשם יתברך, אלא שאדם מרדים את זה, כמו שכותב הרמב"ם בהלכות תשובה. הרמב״ם בהלכות תשובה, כשהוא מסביר את הטעם למצוות תקיעת שופר, כותב הרמב״ם, אף על פי שתקיעת שופר בראש להגזירה, אתה כתוב רמז יש בו, כלומר, אורו אורו ישנים משענתכם, והקיצו נרדמים מתרדמתכם, וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה, וזכרו פורעכם, אלו השוכחים את האמת באבני הזמן, ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל. אז מה הוא כותב להם? אורו ישנים משענתכם והקיצו דמים מתרדמתכם. אחד יהלומן, שבים לו יהלומים, מהר, זה הכי נוגע לו. אבל אם הוא יושן, אתה לא מראה אותו מהשנה, שים לידו יהלומים, אין כלום. אומר הרמב"ם, הנשמה צמאה להשם, אבל האדם מרדים אותה. תאיר אותה מהתרדמה, ואז תתחיל אתה להרגיש בעצמך מה באמת הנשמה שאתה רוצה. הנשמה של כל יהודי בתוכיותה, צמאה להשם יתברך. הגמרא בעבודת רד הפוצה הנוגדף מספרת על רבי אליעזר בן דודיה, שבהתחלה היה רשע גדול, והיה שם דבר, ידעו כשרוצים לדבר על רשע, היו מדברים עליו. היה נוסע למרחקים עצומים כדי להיכשל באיזה עבירה. שומע שיש לדבר של פריצות באיזה מקום, ללכת שם, שלם על זה כסף. אחרי זה הוא החליט לחזור בתשובה. אומרת, הגמרא, הוא בכה כזה בכי עמוק. אם יחושו בן ברכה ובכה עד שיצא נשמתו מרוב הבכייה, ויצא בת קול ואמרה, רב לזר בן דודיה מזומן לחיי העולם הבא. בחרה בי ואמר, אשכונה עולמו בשעה אחת, אשכונה עולמו בכמה שנים. בוא נאמר רבי, לא יודע, אני בא לתשובה וקבלות, אשכונה אותם רבי. איך ייתכן שדווקא כזה רשע, לשעבר, זכה לעשות כזו תשובה, כזה בחייה עד שיצא נשמתו, כולם יכולים להבין את זה, אפילו חצי מהבחייה הזאת, אנחנו לא יודעים איך עושים. מה פשר הדבר הזה? יש פה סוד נורא. כתוב בגמרא בסרט סוכה, דווקא בית סוף עמודה, את כל הגדול מחברו, את סור הגדול ממנו. יש נשמות שהן נשמות יותר גבוהות. אומר החפץ להם, יש נשמות שקיבלו חלק יותר גדול ממעמד הר סיני. ולנשמות האלה לפעמים דווקא עליהם יש ניסיונות יותר קשים. ואם הם לא עומדים בניסיון, הם עלולים לצאת הרשעים היותר גדולים. אבל יש נשמות יותר גבוהות. ואם הם זוכים לחזור בתשובה, הם יכולים להגיע להשיגים הרבה הרבה יותר גדולים מאחרים. אבל זו דודיה הנשמה חזקה מאוד. אבל לכן היה גם היצר הרע גדול. וכשהוא הצליח להתגבר, אז הוא הגיע לדרגות נוראיות, עד של בכי כזה מעומק הנשמה, מעומק נוראי של הנשמה. יש פסוק בספר עמוס, בתרי עשר, בעמוס, פרק ח', פסוק י' והלאה, הנה ימים באים נאום אדוני אלוהים, וישלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם, ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי אדוני, חוץ מהצימון המהותי של נשמה לשם, יש בן שהשם בך שולח הערה של צימאון לדבר השם. ונאו מים עד ים צפון ועד מזר שוטטו לבקש את דבר, אדוני ולא ימצאו. ביום ההוא תתעלפנה הבתולות היפות והבחורים בצמא, נשמעים באשמת שומרון ואמרו וכו'. מה הכוונה? מזה מתעלפים? מבואר במפרשים, יש נשמות שהן כל כך קדושות, שמרוב הצימאון להשם יכולים להתעלף מרוב צימאון להשם. לא פגשנו אף פעם כזה דבר, אבל יש כאלו. אבל דווקא הנשמות היותר גבוהות האלו, עלולים להיות שקועים בדברים יותר גרועים, שלכן צריך הרבה הרבה זכות לזכות שהם יתקרבו. אז לכן גם אם אדם רואה שהוא יתדרדר לאן שיתדרדר, לא יגיד לו, אני אין לי סיכוי לעשות תשובה, לא, כולם יכולים. ויכול להיות שכל הסיבה שהוא יתדרדר עמוק, זה דווקא כי אמנון שמה יותר גבוהה, אז הוא, היצר רע נלחם עליו יותר. אומר האריזה לשורש של כל היצר רע הזה, שלכל יהודי יש בשמיים שפע רוחני, שבשפע הזה תלוי הצרה שהוא בעולם הזה, בעולם הבא. כוחות הרע רוצים לגנוב מהשפע הזה. איך הם יכולים לגנוב מהשפע הזה? לא לפרוץ דלתות. זה, אם הם משלים את האדם בעבורות, עוצרים אותו ממצוות, ולנשמות היותר גבוהות יש שפע יותר גדול, אז הם מחפשים את זה יותר, כמו שהגנבים הגדולים הולכים לבנקים הגדולים, לעולם הכולת. אפילו שבבנקים הגדולים יש מערכת הבטחה יותר חזקה, ושם הכסף הגדול. אז ככה היצר הרע הולך לנשמות היותר גבוהות. אז אם אדם רואה שיש ניסיונות חזקים, ויגיד סימן שאני רשע, אין לי סיכוי, לא. אפילו סימן שיש לו נשמה גבוהה, ילחם ויצליח. אפילו אדם עצמו, אם יש לו זמנים יותר קשים, לא עכשיו הזמנים האלו, זה הזמן שזרקו אותי מהשמיים לזה, ולא. דווקא זמנים שבא לו אור גדול, אז בא מלחמה לגנוב את האור. אז אל תיתן להם. הפוך, תתאמץ, תתעקש, ותזכה באור, תיקח אותו אתה, אל תיתן להם אותו. הדברים נכונים תמיד, פרט אם מלו הסרט עם התשובה, אמרת לגמרי בסרט ראש השנה, דווקא תחיית עמוד א', על הפסוק בישעיהו, כשכתוב דרשו אדוני ממצוק ראו בהיותו קרוב, אומר זה גם המבואר בלשון הפסוק הזה, שיש זמנים שישב באח יותר קרוב לעם ישראל. מה זה האמן, אומרת הגמרא, עשרת ימי תשובה, מתחילת ראש השנה עד סוף יום הכיפורים. באמן הוא התקרב להשם בכל הכוח, כמה שיותר ללמוד תורה, כמה שיותר להתפלל. וכל אחד, גם כמה שיותר ישתדל לקרב אחרים, כל אחד בשכל שלו איך הוא יכול, כל אחד בצורות שיכול להשפיע על אחרים, להתקרב להשם יתברך, להביא אותם שיעורי תורה, להביא אותם לתפילות, לשכנע אותם, להסביר להם, לתת להם חומר על תשובה. שם יעזור וזכה כולנו, כמה שיותר להתקרב להשם ברך, כמה שיותר להתחבר לתורה הקדושה, שם יעזור וזכה כולנו, בניין את המקדש ברמנו אמן, וביאת משיח צדקנו ברמנו אמן.